שלום, כאן פבלו טים.
עופר ליברגל, ונמצא איתנו נחמן אינגבר. שלום,
שלום.
נחמן.
והיום נראה לי זה זוג הבמאים האהוב עליך. אני שומע אותך מדבר רק פלאות ופלאים על האחים דרדן, שהם גם מבקרים בארץ.
כמו רבים וטובים אחרים, וצריך להדגיש שהם באמת מבקרים בארץ, ולא פעם ראשונה. זה אמורה להיות חוויה גדולה מאוד לכל חובבי הקולנוע. כי אין ספק שהקולנוע העכשווי נמצא בסימן של האחים דרדן, לא יעזור.
אני חושב שיש שני יוצרים, או כן, האחים דרדן והנקה, שהם פשוט... אני חייב להגיד, לי יש קצת הסתייגויות, אני חושב שהם גם קצת הרסו את הקולנוע, לא
כרגע
לא
באשמתם. החכמים שלהם הרסו, זה לא...
מה? החכמים
שלהם.
אולי לא באשמתם, הם קצת הרסו, זה כל הקולנוע הפסטיבלים הפך להיות סוג של שבלונה של האחים דרדן או הנקה. אתה בוחר באיזה אסכולה אתה רוצה להיות, לפעמים הם נושקות גם, אתה משלב.
אני מאוד אוהב את ההערה האחרונה, הן מאוד נושקות. אני חושב שאפילו הנקה לא חסום, לא אטום להשפעות שלהם.
כאילו זה קולנוע אחר לגמרי, אבל במבנה, בכיוון, באופן שבו מונים דמויות, יש משהו...
או אפילו הטכניקה, כלומר, אנחנו עוסקים ברוזטה, והוא מתחיל, כמו הרבה סרטים של אחים דרדן, לעקוב אחרי העורף של הבחורה, איזה שתי דקות, ו... מאז שהם עשו את זה, כאילו, זה כאילו, הדרך לקבל פסטיבל, לעשה שוט כזה של סרט, ו...
המסלול שמוביל לאחים דרדן הוא ברור לכולנו. הכל מתחיל בנאו-ריאליזם האיטלקי, ועובר דרך קן לוץ'. אני, כשאני עוסק בקן לוץ', אני מדבר הרבה, לא, אני המצאתי את זה, על הצילומים שבהם המצלמה של קן לוץ' כל כך קרובה לדמויות. כי הוא מנסה להיכנס לתוכם. ולהראות את המציאות מהדמויות עצמם. האחים דרדן שכללו את זה באמת באותם צילומים שאתה ציינת, אופר, ובצדק. הצילומים שבהם המצלמה מתמקדת בעורף שלהם, ואנחנו רואים אותם בתנועה, רצים, 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 הולכים, והמצלמה נמצאת תמיד מאחוריהם, מראה את עורפם, לרוב בקלוז-אפ, לעתים רחוקות במדיום שוט, כמעט ולא בלונג שוטים. והדבר משלב בין מבט אובייקטיבי של במאים על הדמות, והכי קרוב למסע, למושג נקודת ראות של הדמות עצמה, כי המצלמה, בקצב שהיא נעה, במהירות שהיא עוקבת אחרי הדמות, ברעיון שהיא משאירה כל הזמן את העורף שלה בפריים, יוצרת את התחושה שהעולם נראה דרך העיניים שלה.
הייתי מוסיף את המילה אימפרסיוניסטי.
נכון,
בשבילי לפחות.
ואני חוזר שאת הטכניקה הזאת בכל זאת המציא קן לוץ', היא יוצרת רמת...
אבל בגישה אחרת, אני חושב שיש הבדל מאוד גדול ביניהם, למרות
ש... אבל עדיין קן לוץ' הרבה יותר קלאסי, הוא לא יעיז לצלם קטעים כל כך ארוכים שבהם רואים את העורף. הפנים הם ראי הנשמה, ולכן הוא יעדיף לצלם פנים, בעוד שהאחים דרדן לא.
אני אפריך שוב, אני חושב שקן לוץ' עושה ריאליזם, האחים דרדן, שהם כאילו מתחילים ממקום מאוד של ריאליזם, בעצם זה הופך לאימפרסיוניזם. זה כבר כל כך מוגזם, כל כך קיצוני, כל כך טעון, שזה כבר מקבל משמעות אחרת.
זה עובר עיבוד של הדמות. זאת אומרת, המציאות כפי שהיא נראית מהעולם הפנימי של הדמות. במובן הזה, זה סוג של אימפרסיוניזם. רוזטה, כידוע לכולנו, הוא סיפור של נערה צעירה, צעירה מאוד, צעירה מדי, שמנסה להיחלץ מתנאי הקיום, החיים שבהם היא נתונה, והיא לא מסוגלת לראות רחוק יותר מימינה ומשמאלה. ההישרדות זה העיקרון העליון שמנחה אותה, והיא תעשה הכל כדי לא להיות דומה לאמא שלה, כדי לא לחזור על הטעויות של אמא שלה, כדי לצאת מן העולם הזה באיזשהו... מצב נקרא לו לפחות כלכלי חברתי יותר נוח, והיא מקריבה את הכל לשיקול האחד הזה, ולכן הסרט עוסק בסוג מסוים של אובססיה, ולכן הוא מצולם בצורה כל כך נפלאה הזאת, כן, של מעקב אחרי כל תנועה מהירה, ריצה. היה פעם סרט הוליוודי שנקרא הוא רץ כל הדרך, כן, היא רצה כל הדרך. הרעיון שהיא רצה, היא רצה, היא רצה, כן? כדי להכניע את הגורל שמצפה לה מכל צד. זאת אומרת, הרעיון שאיך שלא תסתכל עליה, היא הולכת לגמור בדיוק כמו אמא שלה. ולכן היא צריכה לרוץ, לרוץ, לרוץ כדי... והריצה הזאת הופכת להיות למטאפורית, כי ככל שהיא רצה יותר, היא לא רואה ממטר, היא לא רואה ממטר את האינטרסים האמיתיים שלה, את העולם באמת כמו שהוא, את הדמויות שנמצאות נגדה, והסרט בסופו של דבר הוא על סוג של עיוורון.
גם לא רואה, היא סואמת כל הסרט, היא כמעט כל הסרט, יש
רגעים של רכות.
יש הרגע השובר לב בסרט, שהוא מפריע בדיוק באמצע, זה אחרי שהיא מבירה ערב עם הבחור שהיא עובד איתה בערך, והיא שוכבת במיטה שהוא ארגן לה, והיא אומרת, קוראים לך רוזטה, קוראים לי רוזטה, מצאת חבר, מצאת כאילו חבר, יש לך עבודה, יש לך חיים נורמליים אולי.
כולנו אינדיבידואלים. יהיה לי חיים נורמליים. וכולנו, כל אחד מתרשם מרגע אחר. אני מתרשם מרגע אחר באותו רגע שהחבר מארח אותה בדירתו.
כל הסרט הזה
מוקשיב. כשהוא מציע לשתייה, היא אומרת, לא בירה, אני רוצה מים. ואז בפעם השנייה שהוא מציע לשתייה, אחרי שהיא גמרה את המים, היא מסכימה לשתות בירה. והיא שותה את הבירה יחד עם הבירה שלו. זה בעיניי הרגע הרך ביותר בסרט. אבל כמובן כל אחד מתרשם מרגעים אחרים.
זה כל העניין הזה של לבטוח במישהו כדי להכניס מישהו לעולם שלה.
כן.
רוזטה עברה טראומה לפני שהסרט התחיל, שהיא מעבר הטראומה של האמא שלה. ואנחנו לא יודעים מה היא, אבל עצם כשהיא מאוד קשה להיכנס לעולם שלה. והבחור הזה רוצה.
שוב, אנחנו לא יודעים מה הטראומה, אבל... כי ייתכן שכל עולמה טראומה אחת.
כן, כל אחת טראומה, אבל יש משהו... אין ספק שהיא לא יכולה לתקשר עם אנשים ולא יכולה לתת מעצמה ולהתחבר. היא מאוד גם מאוימת. וזה גורם לה חולי פיזי. כאב בטן שלה מתעורר. כאב בטן שזה הריון, זה... כאב בטן מתעורר ברגע שהוא מרוקד ומתקרב אליה.
היא נשארת בסופו של דבר מרוחקת ואטומה, כי היא לא מסוגלת להיפתח לא בפניה של איזושהי דמות בסרט, כולל לא אמא שלה. ולכן גם לא בעיני המצלמה. החומרה, המילה חומרה היא המילה הנכונה ביותר שאפשר להגיד על האחים דרדן. החומרה של האחים דרדן היא לא להבין אותה יותר ממה שהיא נותנת להבין את עצמה. וכיוון שאין לה רגע אחד שבו היא יכולה כאילו לתת מעצמה משהו שהיא לא שולטת עליו, גם האחים דרדן לא יעשו את זה. הם לא יבגדו בדמות שלה. והמושג חומרה כמובן מתקשר ישירות עם... רובר בריסון, הם לקחו על עצמם את אותה חומרה, אגב, לא רק בסרט הזה, אלא בכל הסרטים שלהם, שמאפיינת את העולם של רובר בריסון, ולכן אני הייתי אומר שזה סוג מסוים של אינטרפרטציה מודרנית של בריסון. אתה, פבלו, סיפרת על הסרט הקצר שהם עשו לפסטיבל כאן, שמתקשר עם בריסון, אולי אתה מוכן לספר את זה?
כן, הסרט... הם צופים בסרט של, הם עשו סרט כל אחד לאחרונו שלו, זה פסטיבל כאן לפני 10 שנים בערך. הם תקלו לעשות סרט על מה היחס של, מה זה עבורם קולנוע. ואצלם, באולם הוקרן סרט של בריסון, נקרא בלטזר, ובאולם פועל דמות מסרט אחרת של בריסון, הקייס, מהקייס, וברגע שהוא עומד לרנוף של אישה, אומר לרנות הארנק, היא גם שלחת יד כרוצית טישו מהתיק, כי הסרט מאוד ברגש אותה, והיא פוגשת שם יד אחרת בתיק שלה. וזה מה שהיא צריכה, כי היא אוחזת היד, יש מישהו שחולק את הכאב. תיאת לכם את כל הסרט, סרט 3 דקות. אז הקשר הנפלא של מה הקולנוע עושה לנפש, איך קולנוע מזכר. והקשר על בריסון קיים בדיוק במה שפבלו דיבר על האימפרסיוניזם שלהם. הקולנוע שעובר למהלך יותר התרשמותי מהנפש, הוא עובר למשהו קצת... רוחני לעולם של מעבר, שזה ההשפעה של בריסון מצד אחד על הקולנוע שלהם, ומצד שני יחד עם הריאליזם.
אני אוהב מאוד מאוד את הסיפור הזה על הסרט הקצר של האחים דרדן, כי אני מדמיין, לא ראיתי, אני מוכרח להודות, אבל אני מדמיין את הרגע שבו היא מכניסה את היד שלה לתיק שלה, ופוגשת שם יד אחרת, והיא לוחצת את היד הזאת מתוך איזושהי הזדקקות נואשת, כן, לתהודה, להכפלת החוויה שלה, לתחושה שמה שהיא חווה כשהיא רואה את הסרט של בריסון, היא יכולה להעביר אותה למישהו אחר. כי הרגעים היפים ביותר של ברסון זה שהאטימות, האטימות הטוטלית שבו הוא מעמיד, בה הוא מעמיד את הדמויות שלו נשברת לרגע, והיחסים שיוצר את הגיבורה של בלטזר עם החמור, התחושה שמשהו בכל זאת זולג מנשמה לנשמה, במידה ואנחנו מוכנים לקבל של חמור יש נשמה, ברסון כמובן בונה את זה בצורה מופלאה, או הרגעים בסרטים אחרים שבהם אתה מאמין שבכל זאת, למרות שאנחנו מחמיצים אותו, יש רגע שיכול להוביל לגאולה. אתה רואה את זה ברגעים היפים ביותר של מושט, לדוגמה בסצנת האונס במושט של ברסון. הם מתחברים בצורה באמת הכי עמוקה לברסון, לא רק בסגנון שלהם, אלא גם באמירות שלהם. אני חושב שהדמות של המחזר הגמלוני הזה, המוכר ופלים בלגיים בדוכן ברחוב, שלרגע אתה מאמין שהוא יצליח לחדור את החומה בצורה הזאת, שרוזטה מעמידה מול העולם. שוב, אני חושב שכמו שברסון בוחר בחמור, כאן הוא בוחר בגבר שנוסע על טוסטוס, שהקולות שהטוסטוס הזה משמיע נכנסות לך מתחת לאור ומעצבנות אותך, מעצבנות, אתה רוצה שיפסק כבר הרעש הנורא הזה שמעצבן אותך עם הטוסטוס. מצד שני, השן הלבן של העדים של הבנזין שהטוסטוס הזה מוציא, ואתה אומר, הוא מזהם את האוויר. ואתה רואה את הניגוד הטוטלי בין הצד החיצוני הזה של הטוסטוס עם הרעשים הנוראים, ובין העובדה שהוא מציע לה בכל זאת איזשהו שיתוף בין בני אדם, איזה רגע של חמלה, איזה רגע של אנושיות, ואתה רואה איך האחים דרדן עושים את זה במורכבות כל כך גדולה, ואתה מתפעל מאוד מהיכולת הזאת.
אני אשמח לדבר על החשיבות של הסרט רוזטה עצמו, לטוב ולרע. יש לי גם דברים טובים וגם דברים פחות. אתה דיברת על האטימות, היא אחד הדברים שאני פחות אוהב. הסרט יוצא ב-1999 בפסטיבל קאן, זוכה שם. קרוננברג הוא יושב ראש צוות השופטים, וזה הפתעה טוטלית, כי זה יוצרים שאף אחד לא ממש הכיר, היה להם איזה סרט וחצי.
לפני זה הם עשו רק סרטים קצרים ושני פיצ'רים.
שאחד מהם...
ודוקומנטרים, כן.
ואחד מהם סרט פיצ'ר אחד קודם, השבועה, כן, לא היה בפסטיבלים גדולים, אבל היה לו... הוא זכה להערכה בקריאות מאוד גדולה, גם במקומות לא צפויים כמו ארצות הברית.
ולכן הם קיבלו את הכרטיס כניסה לכאן עם רוזטה. זה, אם אני זוכר נכון, המיתוס מספר שהסרט הוקרם ביום האחרון של הפסטיבל, שחלק מהמבקרים כבר היו עסוקים בלחזור הביתה, העיתונות לא ממש שמה לב לסרט הזה, ופתאום זכה סרט שלא הרבה אנשים ראו, וזו ההפתעה טוטלית, וקרוננברג באמת, אותי זה מפתיע שמישהו שמזדהה יותר עם, מזוהה יותר עם קולנוע מעוצב, קולנוע קצת יותר פנטסטי, פתאום נותן פרס לסרט כמו רוזטה. אבל 99 זה גם שנה אחרי הזכייה של החגיגה, של כן, הסרט דוגמה, ואנחנו מדברים על רוזטה והחגיגה, ובאופן כללי דוגמה, אני חושב שזה הכל מתנקז לאותה האווירה הקולנועית של סוף שנות ה-90, תחילת ה-2000, שפותח את הדלתות לקולנוע שיכול להיות מחוספס, יכול להיות לא מושלם, יכול להיות מצלמת כתף רועדת, ואנחנו נקבל את זה ואפילו נתרגש מאוד מזה. אני רואה קשר הדוק שבעצם פותח את הדלתות לקולנוע עולם שלישי בצורה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, האחים דרדן עם הסרט רוזטה והחגיגה שמצולם במצלמת וידאו ביתית, שנה אחרי שנה פותחים את הדלתות לקולנוע, מה שנקרא לו הקולנוע ארגנטינאי החדש, או קולנוע באמת...
קולנוע שאפשר לעשות בזול.
קולנוע שאפשר לעשות בזול, ויכול להתקבל לבתי קולנוע ולפסטיבלים גדולים, כי כל שנות ה-80 וה-90, התקופה של ההתמקצעות המאוד גדולה של הקולנוע, היה תחושה שאתה חייב תקציבים מאוד גדולים, כן, כדי לעשות סרטים. והאחים דרדן באמת משחררים את הקולנוע מהצורך, אחד מהאנשים באותה תקופה, שמשחררים את הקולנוע מה... מהצורך גם באיזשהו קולנוע מאוד מעוצב, גם קולנוע מאוד גדול עם תקציבים, אתה פתאום יכול לעשות סרט על דמות, לעקוב אחריה, לעקוב אחריה, לעקוב אחריה, אתה כמעט ולא רואה מה שהיא רואה, ולזכות בכאן, ולהיות הקולנוע החשוב, להיות הקולנוע החשוב.
זה סלל את הדרך לקולנוע של עולם שלישי בבלגיה, זה לא עולם שלישי?
נכון, אבל זה בגלל שזה פרנקופוני.
אני מתכוון, זאת ארץ קטנה, קטנה, קטנה.
גם דנמרק זה לא, אבל זה עדיין אירופה.
ולהוסיף מילה אחת שלא הזכרת ובלעדיה אנחנו לא יכולים להתקדם, מינימליזם. מינימליסט.
כן, כן, בדיוק.
כל כך מינימליסט.
זה מה שהתכוונתי להגיד, בלי כלום, רק מות אחת. וזה מאוד, מצד אחד זה חגיגה, כי הקולנוע ב-10-15 שנים האחרונות נפתח ליוצרים שאולי בעבר לא היה להם גישה, חוץ מפה ושם איזה סטייג'ית רי שהיית מוצא, לרוב רוב היוצרים של תעשיות שהן פחות מפותחות, לא שהודו לא מפותחת, אבל הסוג הקולנוע הזה, לא היו מקבלות במה, והיום הן מקבלות במה. פתאום אתה יכול, כן, גם לראות המון מהסרטים האלה בקולנוע דרום, ובקולנוע, כן, בפסטיבלים
המרכזיים. יתרה מזו, זה מעורר תקווה אצל אנשים שאין להם מספיק משאבים כספיים, שאפשר לעשות סרטים גם במינימום של השקעה.
ועל עצמך.
תחשוב על סרט ישראלי כמו מנתק המים, תחשוב על דברים כאלה.
לחלוטין. והדבר השני שאני רואה בו איזושהי בעיה, זה העניין של האטימות. העניין של האטימות גם הפך לאיזושהי אופנה של הקולנוע האומנותי, וגם בעיקר אצל האחים דרדן, שיש לך דמות שאתה עוקב אחריה, ואתה מתוך הרעיון של החיבור לריאליזם, ומתוך החיבור למשהו מאוד מינימליסטי, אתה גם לא יודע בדיוק מה היא מרגישה, ואתה צופה בה, ואתה צופה בה, ולא קורה כלום בסרט, ולא קורה כלום בסרט, ואז פתאום יש איזשהו אירוע בסוף.
אתה רואה בזה נטל, למה לא לראות בזה נפס? באטימות הזאת. זאת אומרת, אנחנו...
כשזה עשו יפה, כי זה הפך לקלישה, זה הפך לשבלונה שכל, כמעט כל סרט שעושה את זה, הוא זוכה פתאום
להערכה. השבלונה לא נמצאת בסרט, אלא מחוץ לסרט, ואני רוצה לדבר על הסרט עצמו. הלוא הכל מתחיל מבריסון. הכל מתחיל מבריסון. זה לא יעזור לנו. הרעיון הוא שדמויות אטומות מפני הזולת. כלומר, היכולת שלי לחדור אל תוך נפשו, השקפת עולמו, תפיסתו, הדרך שבו הוא רואה את המציאות של דמות, שאיננה אני, מוגבלת מראש. וברסון זיהה את זה, והוא ביקש את האטימות הזאת בכל הסרטים שלו. הטכניקה הידועה ביותר שלו הייתה לבחור בשחקן לא מקצועי, בדמות שאיננו שחקן. תפקידו של השחקן לפרש את הדמות, ואילו אם אני אקח דמות שאיננה שחקן, הוא לא ידע לפרש את הדמות, הוא ישאיר את הדמות באטימותה. אני לא מכיר את השחקנית אמילי דקן שמשחקת את תפקיד רוזטה, אבל אני לא יודע אם היא הייתה בכלל שחקנית מקצועית לפני הסרט.
היא הייתה.
גילו אותה שם, אבל היא אחת
אחרי שחקנים. לפני הסרט, כן, היא עברה, היא החליטה לחיות כמה חודשים בשכונות און, באתר קרוונים, אבל היא...
הייתי מאוד שמח לדעת שהיא לא שחקנית מקצועית, אבל כמובן שזה לא מפריע לי.
אני זוכר שהסיפור היה שהיא לא שחקנית מקצועית,
אבל זה לא מפריע לי שהיא שחקנית עם ניסיון, משום שהיא מצליחה לבטא את האטימות הזאת בצורה מאוד מאוד חזקה. ואני חושב שזו אמירה מאוד מאוד ברורה, אין לך היכולת להיכנס לתוך נפשה של דמות אחרת. תראה, אחד הדברים שעשיתי בסרט זה שפטתי אותה. ושפטתי אותה לעתים קרובות לרע. אין לה שום עיקרון מוסרי. היא לא מכירה בעקרונות שנקרא לה אלטרואיסטיים, מוסריים, ערכיים. אין לה חמלה. היא לא מכירה את המושג חמלה. היא נושכת את היד שמאכילה אותה. יש את האגדה המפורסמת שמסופרת בסרטים רעים על הקרפדה, על הצפרדע והקרב. כן. כלומר, יש בה איזושהי... הקרביות היא הקרב במובן הכי קיצוני, והיא נושכת את הצפרדע שמותירה אותה בן אדם, שמותירה אותה בעלת ערכים אנושיים, ובכך היא מאבדת את המעט יכולת אנושית להתקיים כבן אדם. אני שופט אותה, אבל ככל שהסרט מתקדם, אני מגלה שאין לי כלים לשפוט אותה, שאני לא מסוגל לשפוט אותה. אל תשפוט את הזולת עד שתגיע למקומו. אני מעולם לא הייתי במקום שבו היא נמצאת. האם בעולם כזה אתה יכול להרשות לעצמך מותרות כמו חמלה? האם עקרונית בתוך העולם שמתאר מתארים האחים דרדן, שאני חושב שברוזטה הם הכי הכי מתקרבים לדוסטויבסקי ממה שאי פעם ראיתי בקולנוע, זאת אומרת, האם בעולם שבו שם המשחק הוא הישרדות, החטא ועונשו, יש מקום לחמלה? יש מקום ל... ולכן אני מבין שאחת האמירות שלהם זה אין לך זכות לשפוט אותה. ולכן כל הסגנון שלהם נבחר כך שאני לא אוכל לשפוט אותה, שאני לא אוכל להיכנס לתוכה. ולכן אני לא רציתי לדעת מה שאופר אמר לפני רגע.
אולי אני טועה, אבל
שנייה,
אני...
שמה שאופר אמר לפני רגע, שיש לה טראומה. לא רוצה לדעת אם יש לה טראומה. לכל אדם, בהיותו אדם, יש טראומה. הטראומה היא טראומת הלידה. הוא נולד. הוא נולד לעולם בלתי סביר. הוא נולד לעולם בלתי שלם. הוא נולד לעולם מתנקר. זה הטראומה. מעבר לזה, אני לא יודע אם אנסו אותה בגיל 12, או היא עברה איזו חוויה של אלימות בגיל 14. זה לא צריך לעניין אותי, ולכן אני לא מקבל מידע על זה. היא טראומטית מעצם היותה מה שהיא. ולכן אין לי היכולת לשפוט אותה. ולכן יותר ויותר אני מזדהה עם עולם של אדם שהוא אטום לחלוטין בפניי. וזה הגדולה של הסרט.
אני רוצה שתרחיב, כי זה מתווסף לסגנון המאוד מסוים שמשתמשים האחים דרדן, אל מול הסגנון של ברסון. ברסון בוחר שפה קולנועית הרבה יותר אנליטית, מרוחקת, קרה אפשר לקרוא לה,
מלודה. סטטית, מרוצבת. כן. ואילו כאן המצלמה נמצאת בתנועה אינסופית.
ואתה מדבר על הפער הזה בין להיות כל כך קרוב וכל כך בתנועה, וכל כך בתוך העורף שלה, בתוך הגוף שלה כמעט עם המצלמה.
אני אומר עוד הפעם.
ולא להכיר אותה.
נכון, ברגע שהבחור, נזכיר לצופים, למאזינים את המצב העלילתי, החבר שלה, האיש שמגלה חמלה כלפיה, מציע לה למכור ופלים שהוא עצמו עושה ולהרוויח קצת כסף. היא לוקחת את המידע הזה שהוא מוכר ופלים שהוא עצמו עושה על חשבונו של המעביד שלו ומספרת למעביד, מלשינה עליו, מפטרים אותו מעבודתו כדי שהיא תוכל לרשת אותו ולקבל את עבודתו. כלומר, אין לה יכולת אמפתיה, אין לה יכולת להבנה ערכית מוסרית. והדרך שבה הוא מעניש אותה, זה קטע שאני לא אשכח כל חיי. מה הוא עושה? היא נמצאת בתוך איזה מגרש ריק, והוא מסובב אותה כל הזמן עם האופנוע. הוא מסובב אותה עם האופנוע. הוא מניע את האופנוע שלה מסביבה כל הזמן, והוא עושה את שני הדברים שדיברתי עליהם בהתחלה. הוא מוציא מהאופנוע רעש בלתי נסבל. אני אישית לא סובל אותו, הוא עושה לי... אתה יודע, נקבוביות באור, כן? שיפסיק כבר, שיפסיק כבר את הרעש הזה. והוא מוציא עשן, שכאדם שלא אוהב לנשום אוויר מזוהם, כן? זה העשן הכי מזוהם שראיתי בימי חיי.
זה עושה לך מיין זיכרון חושי.
בדיוק, וזה משאיר את זה כל כך חזק, את הנקמה הזאת. מה הוא עושה לה? הוא בסך הכל מסובב אותה. הוא לא אומר לה מילה. האטימות כאן היא האטימות של כל הדמויות. הרי כל הדמויות פה אטומות. מי שזה לא יהיה. אם זה הבוס שלה שמפטר אותה, אם זה האימא שלה, אם זה מנהל הפארקינג שבו יש להם קרוון, אם זה כל הדמויות, כלומר, האטימות כאן היא טוטלית, אין רגע של חמלה.
אבל יש רגע, כלומר, הם עושים משהו קצת, זה עבירתית, אבל יש ניואנסים שהם קצת יותר מורכבים.
בדיוק.
יש עוברת, לדעתי, יותר מחצי שעה מהרגע שיש לה את המידע, שהוא... שהוא לוקח, בוא נגנב לבוס שלו פנקקים או ופלים כדי למכור לבד, עד לרגע
ש... שבע דקות בדוק.
לא.
שבע דקות בדוק.
היא יודעת על המאפלים ברום שלך אצלו. אחר כך הוא מעביר את הבן שלו לתפקיד שלה, ועובר זמן, והיא לא אומרת זה מיד. והיא הולכת בסוף.
ברגע שהוא מציע לה. את האקט האלטרואיסטי.
כן, אבל...
אז היא הולכת.
אבל היא יכלה לגרום לו לפטר
אותו. זה התגובה שלה לרגע של חמלה.
אבל...
היא הקרב! היא הקרב, זה בדמה.
היכולות של החמלה של... החמלה שלו כפה הגיעה משלב יותר מוקדם, והיכולות שלו להפיל אותו היה גם בעתים קודמים. זה האקט האחרון של החמלה שמוצא לה, הוא לא הראשון. לפני שהוא מוצא את הזאת, הקטע שהוא מגיע ליד הנער, והיא אולי מפילה אותו לנער, וללא ספק, היא לא מיד מצילה אותו.
לא, היא בכוונה נותנת לו להישאר ללא חמלה.
כן, אבל בסוף היא מצילה אותו.
ובסוף היא מצילה.
זה יש...
הפוטנציאל להיות אנושי מופיע בסרט בכמה רגעים, בעיקר ברגעים שהיא מגלה חמלה כלפי אימא שלה.
אני חושב שכל הסרט יש לה חמלה כלפי אימא שלה, עד כמה שזה אכזריב, אימא שלה...
אימא שלה היא המודל של מה שהיא לא רוצה להיות, ובכל זאת, היכולת של... תראה, אנחנו הרי מתעסקים באחים דרדן ובכל הסרטים שלהם. כל הסרטים שלהם סובבים סביב מערכות יחסים בתוך המשפחה. אם בת זה נדיר, אבל אב בן זה כמובן הרבה הרבה יותר נפוץ בסרטים שלהם. והרעיון של מערכות יחסים בתוך המשפחה הוא מחוץ למשפחה. הילד עם האופניים, מחוץ למשפחה. אבל... היחסים בין הילד ובין אביו, כן. הנושא הזה הוא הנושא המרכזי, ושם האחים דרדן מכניסים את המימד, אני חושב, הקיצוני ביותר של חמלה שאנחנו יכולים למצוא. כמעט בכל הסרטים שלהם. כאן זה הרבה יותר קטן, אבל זה כבר מתחיל להתפתח. כלומר, ביחס בינה ובין אימא שלה, אימא שלה זה הניגוד שלה, זה הקצב ההפוך ממנה, ובכל זאת היא מסוגלת להזדהות איתה.
ובכל זאת אנחנו מסוגלים להזדהות גם עם הדמות של האחים דרדן, ואולי זה הסיבה כמו תוכל הפרסים, כי הם מעבירים את הקהל, השופטים עושים שם ומתרגשים.
אני תמיד מרגיש שהדמויות שלהם נמצאות בקרב. כל הזמן יש מלחמה פנימית, חיצונית, זאת אומרת רוזטה כל הזמן בקרב מול העולם, גם הילד, הבן, כולם הם...
אפילו...
זה סרטי מלחמה כמעט.
אפילו על הסרט של המאגרים, לורנה.
את זה לא ראיתי, שתקעתי.
תמיד המסיבות הן מסיבות של הישרדות. הישרדות.
יש להם גם השבועה, סרט על מאגרים, והוא התחיל... לורנה זה כבר אחרי שיש כבר כמה סרטים מאגרים. הם בשנות ה-90 דנו באגירה של החוקית מאפריקה לאירופה, בהשבועה.
השאלה אם בתוך ההישרדות הזאת כלולה גם הישרדות נפשית? מה המשמעות של הישרדות נפשית? למה הבן... לא בסרט, הבן, זקוק לאהבה של אבא שלו, האבא שהתנקר, האבא שאיננו, כן.
הילד עם אופניים?
כן.
הילד עם אופניים.
כן. למה הוא זקוק לאישור הזה של האבא, כן? משום שבלי משמעות, נקרא לה ערכית, אנושית, רגשית, פנימית, ההישרדות לא אפשרית. ולכן אנחנו זקוקים לעוגנים. תראה, אתה מגיע לסוף הסרט רוזטה הזה, אחד הסרטים הכי מינימליסטיים שראיתי, אבל מה המשמעות של הקלוזאפ האחרון? האם היא הבינה סוף סוף? כשהיא הולכת ומצלצלת ומודיעה שהיא לא באה מחר לעבודה, שהיא עוזבת את העבודה שהיא השיגה באופן כל כך לא ערכי ולא מוסרי, אתה לא עוסק בשאלות של נימוקים והנמקות, אבל בשוט האחרון, בקלוזאפ הזה על פניה, אתה מבין מה היא עברה? אתה מבין שהיא פתאום גילתה שהישרדות כשלעצמה היא לא משמעותית, שצריך משהו בנוסף להישרדות, משהו פנימי, משהו ערכי, משהו שאפשר לכנות אותו מוסרי. אני לא רוצה להגיד את המשפט הבנאלי, היא הבינה מה שהיא עשתה, אלא שהיא פתאום מבינה שהישרדות נטו לא נותנת כלום. אנחנו מכירים את הסיפורים של... סליחה שאני מעלה נושא כאוב, של האנשים ששרדו מהגטאות. האנשים ששרדו מהגטאות, לעתים קרובות, התפתח סביבה מיתוס. זה האנשים שוויתרו על כל שיקול מוסרי. ומעצם העובדה שהיו כל כך חזקים בהישרדות הפרטית והאישית שלהם, שרדו. המיתוס הזה קיים, אתה לא יכול למחוק אותו. ובמובן מסוים, רוזטה היא כזאת. לשם רוזטה יש בכל זאת משמעות דתית. רוזטה זה קישוט בכנסייה, זה משהו שיש לו משמעות דתית. היא יכלה להיקרא כל שם אחר, אבל האחים דרדן בחרו לקרוא לה רוזטה. כלומר, היא מראש נכנסת אל הסרט עם שם שיש לו משמעות של גאולה, שיש לו משמעות של דת. ובמהלך הסרט ייתכן, כן, כיוון זה כל כך מינימליסטי, אני לא יודע, כן. ייתכן שהיא עוברת תהליך שבו היא מבינה שהישרדות כשלעצמה לא יכולה להיות מטרה.
אבל ייתכן שלא. עוד אלמנט של האחים דרדן.
ייתכן שלא.
אבל אמביוולנט, כן.
דיברנו על הפתיחה לעולם שלישי בבלגיה. זה בנייה קטנה, אבל היא לא. הפתיחה, הסרטים של האחים דרדן, שמיועדים, מי שרואה אותם, זה הממד הגבוה, בורגני, כמעט כולם יוצאים מנקודות של דמות שהן הכי בשוליים של החברה. זה מעבר למעמד נמוך. זה פושעים ואנשים שקוראים קרוונים, שלפעמים בחלק מהסרטים יש מישהו מהממד הגבוה שנסה ליצור אותם קשר ולגאול אותם. אבל כאן... הם נותנים את הפנטה...
ברוזטה...
הם שמים את הדגש לאנשים הנשכחים.
ברוזטה זה מקסימום מעמד בינוני נמוך, זה אחד שיש לו שבעה דוכנים למחירת ואפלים או משהו כזה.
יש...
אבל הוא בעל, כלומר, בעל מפעל, והיא נמצאת הרבה מתחתיו.
אני רוצה להתגרר אתכם עם שאלה, אני לא יודע, אם לא תרצו אותה, נחליף. אם לא תאהבו אותה, עם שאלה אחרת. אתה מדבר על האנשי שוליים שמגיעים לקולנוע, זה גם אחד הדברים שלא רק האחים דרדן, כן, מהניאוריאליזם והלאה, כמו שנחמן אמר. ויש סרט של במאי ארגנטינאי, ליסנדרו אלונסו, שנקרא רוח רפאים. הוא עושה שני סרטים באמת על אנשי שוליים, ואז הסרט השלישי בטרילוגיה שלו שנקרא רוח רפאים, זה האנשי שוליים האלה שהם לא שחקנים אמיתיים, שלא שחקנים מקצועיים ולא זה, מגיעים להקנה בסינמטק הארגנטינאי של הסרטים הקודמים, של אחד מהסרטים הקודמים שהוא עשה. והוא מדבר על הפער הזה בין זה שהעניים, אנשי שוליים, המאגרים, אנחנו נראה אותם על המסך בפסטיבל קאן, נראה אותם על המסך בסינמטק ובאולמות קולנוע לב, ונתרגש עד מאות, אבל אנחנו לא נרצה לראות אותם יושבים לידינו על הבמה.
וגם זה לא...
זאת אומרת, יש איזושהי... כן, מיד התחושה של הם ארסים, הם אנשים שאנחנו יכולים להזדהות אולי בסרט ולאהוב אותם על המסך, אבל האם אנחנו... האם זה... זה סוג של ריצוי עצמי שנראה לי גם... כן, שרוסו דיבר עליו בתיאטרון, שהבורגנות שהולכת לתיאטרון, בוכה שם, ואחר כך לא מיישמת את זה, היא כאילו כבר ריצתה את עצמה, הנה כמה אני רגיש, כמה אני רגיש לעולם, אבל לא...
אני לא דוחה את השאלה שלך, אני רק אומר שהבמאי הארגנטינאי והאחים דרדן הם ישויות אומנותיות שונות לחלוטין. הנושא שהעלית מעניין מאוד והוא חשוב, את הבמאי הארגנטינאי, הנושא הזה לא מעניין את האחים
דרדן. לא מעניין, ואני חושב שזה בעיה.
ואני לא חושב שזה בעיה.
זה אנשים שהולכים לעשות
סרטים. אני לא חושב שזה בעיה. שוב, ברסון. ברסון הוא גם אחת ההשפעות הגדולות ביותר על גודר. ואני זוכר ציטטה שאני לא אשכח כל החיים שלי מגודר. כשאתה פותח את החוץ, אתה רואה את הפנים. כשאתה פותח את הפנים, אתה רואה את הנשמה. לכאן מתכוונים האחים דרדן, לרגע שבו נראה את הנשמה. ולכן שמחתי שאופר אמר, מה שלא ידעתי, שאמילי דקן היא שחקנית מקצועית. הוא אמר עוד דבר שחשוב לי מאוד לדעת, שהיא שחקנית מקצועית ברמה כל כך מושלמת, שהיא הלכה לחיות 6 חודשים במין קמפינג כזה.
אני לא בטוח אם הייתה שחקנית מקצועית לפני, אני יודע שהיא הלכה לחיות בקמפינג ושהיא המשיכה לשחק.
אוקיי, אז אני לא ייחס את האמירה הזאת לך, אני אניח שהיא שחקנית מקצועית. ולכן התפקיד של שחקנית מקצועית, כמו שאמרתי, זה להראות לנו את הפנים דרך החוץ ולפתוח את הפנים ושנראה את הנשמה. כולנו זוכרים כמובן את הבסיס לאמירה הזאת שהיא ז'אן דארק של קארל תיאודור דרייר, כן? השחקנית שפתחה את הפנים והראתה את הנשמה, וכמובן המחיר הגבוה שהיא שילמה, שגודר מתייחס לזה באותו הסרט, כן, לחיות את חייה.
אגב, זה גם מה שברסון שואף שהמודלים,
נכון,
שאלומיתים שלו יעשו.
ועוד לא התחלנו לדבר על, על, על ברסון, שמנסה לשמור על האטימות באמצעות העובדה שהוא לא לוקח שחקנים מקצועיים.
וגם מנחה אותם לא להגיע
נכון, הרגשות. אבל כאן זה סיפור אחר. הרעיון של דרדן הוא להגיע אל הנשמה. זאת אומרת, אתה אומר...
גם ברסון, אתה אומר, נשמע אבל בדרך אחר.
אתה אומר, ובצדק, שאם האנשים של הבמאי הארגנטינאי ישבו על ידי בסינמטק, אני אעבור מקום. אני לא אסבול את זה שהם יושבים על ידי. אתה צודק. יש לי ליקויים, כמו לכל בן אדם אחר, זה הליקוי שלי. אבל אני לא חושב את זה לרגע כלפי הדמות של מושט. משום שמה שהאחים דרדן עשו לנו, הם הראו לנו את העולם החיצוני שבתוכו היא מתפקדת, הם הראו לנו למה היא מתפקדת בעולם החיצוני הזה כפי שהיא מתפקדת, כלומר ראיתי את הפנים, וברגעים עמוקים הגעתי להבין את הנשמה שלה. וברגע שהבנתי את הנשמה שלה, אני כבר לא יכול לראות בה פרחה, אני לא יכול לראות בה ארס כמו שקראת לזה, אני לא יכול. היא הפכה להיות לדמות שהיא חלק ממני. היא לא הוציאה ממני חמלה, כי אם היא הייתה מוציאה ממני חמלה, האחים דרדן היו נכשלים. הם לא רוצים. היא צריכה להישאר קשה כמו פלדה לכל אורך הסרט. אבל ראיתי לה את הנשמה. ואני לא יודע על הבמאי הארגנטינאי שלך אם הוא הצליח לעשות את זה. ולכן אני לא זו בלבד שאני אסכים לשבת על ידה בסינמטק, אני מוכן ברגע הזה לאמץ אותה כבת. עד כדי כך. זאת אומרת, אחד המהלכים הרוחניים, הערכיים, הנפשיים, אתה יודע מה? הדתיים, בכל זאת שמה רוזטה, שעברתי במהלך הסרט הזה, זה היכולת שלי לאמץ אותה, במובן הרגשי העמוק ביותר, למרות כל המגבלות שלה. ואני חוזר, היא אטומה ואישה רעה, במלוא מובן המילה. אני לא לחינם העליתי את הנושא הכאוב הזה של ניצולי מחנות המוות, כן? זאת אומרת, האם הפארקינג הזה שבו היא חיה עם אמא שלה, זה לא סוג של מחנה מוות? היא לא רואה את המציאות שלה כמחנה מוות, ולכן כל אמצעי שהיא תנקוט בו ראוי בעיניה כדי להיחלט. תראה, המטאפורה הכי יפה. מה זה אהבתי אותה? זה החלפת הנעליים. הסצנות שהיא מחליפה, הוא חוזר עליה כמה? 8 פעמים? 10 פעמים? 12 פעם? למה? זה משעמם. אבל זה הרגע המכריע. כשיש לנו את שני העולמות דרך שני זוגות הנעליים, כשהיא חוזרת מן הדוכן הוואפלים או מהמפעל שבו היא עובדת אל הבית שלה בפארקינג הזה, בקמפינג הזה, היא מחליפה את הנעליים העירוניות שלה, נקרא להם ככה, במגפיים גסות מאוד, וזה מגדיר אותה כקיימת בין שני עולמות, דחיית העולם האחד, ו... כאילו הניסיון לחדור אל תוך העולם השני, כשהיא יודעת שאין לה תקווה, שהכל אבוד מרות. אם אנחנו לא היו יודעים...
והם מראים לנו את זה שוב ושוב, זאת אומרת, זה לא משהו שאנחנו הבנו. אתה לא צריך להבין.
לא, זאת מטאפורה.
אתה לא צריך להבין. זה גם לא רק מטאפורה, זה גם מטאפורה כמובן, ואני חושב שזה הכוח של האחים דרדן, הכוח הרגשי שאתה דיברת עליו.
ולמתוח צנות שלא קיים הרבה, היא הופכת להיות המוכרת בדוכן ופל בלגי, ורואים אותה מוכרת. כמה דקות, היא מוכרת שם, והוא עובר לבן, אחרי שהילד מבין שזה האבא של הילד שהוא הרג, יש כמה דקות, שיש בהם סוג של מתח, אבל גם סוג של טור שגרה, שהם ממשיכים לעבוד, עם העצים ומאמיצים,
הכל בסרט רוזט המבוסס על תיאורי שגרה.
כן,
כל מה שהיא עושה בקמפינג, אם היא עושה לעצמה ביצה, או ביצה קשה, או שהיא עושה את הפעילות השגרתיות היומיומיות של
הולכת לעבודה, נסעת.
או הולכת לעבודה, או חוצה את הכביש לסואן, או דברים האלה.
נסע לדוג ב...
זה חלק מהסגנון שלהם. הם עוסקים בשגרתי, במוכר, בשחוק, והם מנסים להכניס לתוכו מימד חדש. אני, כשאני רואה את הדברים השחוקים האלה, אני דווקא מתרשם מהיכולת האומנותית לתת לזה מימד מבחינתי רענן, אחר, שונה. תחשוב מה הם עושים כשהם עושים חזרות. יש פעמיים שמפטרים אותה, ופעמיים התקפת זעם חסרת תקדים אחרי שמפטרים אותה. הכל נמצא בהבדלים בין שתי הסצנות האלה. בין הסצנה שפותחת את הסרט, ובין הסצנה שהבוס של הוואפלים מפטר אותה. ושוב, הדבר שאני הכי אוהב בסרט, המילה אהבה, זו מילה שנשפכת ממני כשאני רואה את הסרט רוזטה. זה שתי סצנות, סליחה על הביטוי, ההתאבדות, כן, שישנה. פעם אחת כשהיא נופלת למים, כשהיא מנסה להציל את אמא שלה, ופעם שנייה שהוא נופל למים, דיברנו על הקטע הזה שיש איזה רגע של היסוס, אם היא תעזור לו או לא תעזור לו. למה יש שתי התאבדויות? למה שתי, לא התאבדויות, שתי נפילות למים? אני קורא לזה התאבדויות,
בגלל גם בגלל שאנחנו זוכרים את מושט.
נכון. למה זה פעמיים? למה במושט זה פעם אחת? למה אצל מושט זה בסוף הסרט?
ומושט, סליחה על הספוילר, זה כן התאבדות.
זה התאבדות, כן.
אגב... סוג של התאבדות.
כן.
כי כאן אני לא מסכים שאפשר לקרוא לזה ישירות התאבדות.
אבל אם מדלגת, אם... גלגל את עצמה למעלה, יש
סוג שלי, סוג של.
זה גם סוג נעלות פתוח.
אבל למה הוא זקוק לסצנה הזאת של הנפילה למים פעמיים? יתרה מזו, תחשוב רגע על ההיגיון. בפעם הראשונה, זה היא שנופלת למים. זה היא שמרגישה שהיא שוקעת בבוץ. זה היא שמרגישה שאמא שלה לא תעזור לה, היא תמות. ואחרי שהיא חווה את החוויה הזאת, היא נשארת שוות נפש לזה שהחבר שלה, זה היחידי בסרט שגילה חמלה כלפיה, והיא לא עוזרת לו לרגע עד שהיא מתעשתת. יש, הסרט עוסק ברגע שבין האנושי והלא אנושי. הרגע שבין היכולת שלנו להחדיר לתוכנו רגשות אנושיים, ובין הרגע שבו אנחנו שווי נפש לחלוטין לכל מה שקורה ולא אכפת לנו. אישה צועקת בדירה שלידינו ואנחנו לא מצלצלים למשטרה.
זה מתוך מצב הישרדותי והגנתי, זה לא מתוך...
ושוב, לכן הזכרתי...
זה ניכור מאוד מעניין, כי זה לא ניכור.
לכן הזכרתי את מחנות המוות, כי היא חיה בסוג של מחנה מוות. חונק אותה לחלוטין.
היא לא הניכור של אנטוניוני, או הניכור של טרקובסקי, במקרה הזה שהוא אקזיסטנציאליסט, אלא זה ניכור הישרדותי, מאוד ראשוני.
במצב הישרדותי, במיוחד כאשר יש לנו את האימא שלה כל הזמן מול העיניים. זאת אימא שוויתרה, ויתרה באופן טוטלי, והיא מוכנה לשלם כל מחיר בשביל שתי תחושות אנושיות. האחת לא להיות קיימת, כלומר להטביע את התודעה ושתייה, והשנייה להרגיש נאהבת על ידי גברים מזדמנים.
אני אחזור השאלה של פבלו, יש... הקולנוע הזה הוא על אנשים משולי החברה, אבל הוא לא מיועד להם.
נכון.
זה כאילו הדילמה של מסעות סליבן. זה לא מה שהם ירצו לראות ממילא. זה מה ש...
זה לא אמירה...
השאלה הייתה על ה... מה אנחנו מתאים את המעמד הגבוה?
על איך אנחנו משתעשרים, סליחה, מתבדרים, כן? זה על המילה, זה לא בדיוק בידור, אבל זה כן.
יש, כן, יש סוג
של... בצפייה ב... איך קוראים לזה?
בקרקס של המופעים האפריקים של החברה, אבל...
תשמע, אנשים שוקעים בבוט. אם אתה לא לוקח מקל שהם יכולים לאחוז אותו, ואז הם יאחזו במקל ואתה יכול למשוך אותם מחוץ לבוץ, הם יישארו בבוץ הזה. ומי היחידי שיכול להשיט מקל זה אנשים שהצביעו בשביל יאיר לפיד, זה האנשים האלה. זה האנשים שיש להם, ושהם שווי נפש כלפי האנשים שאין להם. ואנשים שמעדיפים את הבן שלהם שיעבוד במפעל הוואפלים במקומה. זאת אומרת, אותו נפוטיזם שמאפיין את נמל אשדוד, או את כל המקומות האלה, שבהם אתה מעדיף קרובי משפחה. אתה לא רואה את התמונה בכללותה, ולכן מראש הסרט מיועד לאנשים האלה, זה האנשים האנוכיים.
ועולם של אחים דרדן גם מראה לנו את האנשים הלא אנוכיים, לא בסרטים אחרים, כלומר, בילד עם אופניים. יש את הבורגנית, זה שהופכת אותו למען הילד מקרה הזה. בשבועה יש נער ש... בוגד באביו וממרה את כל המתחה שלו כדי לעזור למאגרת.
ובהבן,
האבא... בהבן, אחי, זה דוגמה אפילו יותר קיצונית. אב שסולח ומאמץ את רוצח של בנו. זה המחילה הטוטלית. אגב, גם בילד זה מגיע לאלמנט כזה של חמלה טוטלית. הסיום של ילד גם לוקח מברסון, מהסיום של הקייס, שבקייס האהובה, תתית של... הקייס סולחת לו ובקרת אותו בכלא ומאפשרת לו להגיע לגאולה הדתית. והילד עם צעירה שאנחנו לקחנו אחרי בן זוגה שרצה למכור את הילד שלה, את התינוק שלה. ובסוף היא מגיעה לכלא וסולחת לו. הם מגיעים למקומות הכי עמוקים של חמלה ומתארים, לא שאנחנו מסוימת, דמויות שעוברות תחזוק ומוכנות לסלוח על הדברים הנוערים ביותר. הם מראים לנו אותם.
כן.
באמת, מצל סוג של זיכוך.
הסרטים שלהם נעים באמת בין שני כתבים, בין אטימות לחמלה. ואני אוהב מאוד את הרגעים האלה של חמלה. כי כל הזמן הם מונעים ממני, אם אני חוזר לרוזטה, הם מונעים ממני את האפשרות להזדהות עם רוזטה. הם מונעים ממני את האפשרות להרגיש כלפי החמלה, כי היא לא מאפשרת לי את זה. היא אוטמת את עצמה באופן טוטלי. ואני רואה את האטימות הזאת על כל הממדים שלה, ואז מישהו מושיט לה קרש הצלה, הבחור שמוכר ופלים. וישנה הסצנה שאופר דיבר עליה קודם, הסצנה שהיא מגיעה לביתו והוא מגיש לה ארוחת ערב. ואתה אומר לעצמך רק משפט אחד, הבוקר ביום העצמאות השמיעו ברדיו את השיר שייפתח המצנח שלי, והנה שתיפתח, יש איזה רגע שבו היא יכולה להיפתח, ואתה אומר לעצמך, והסצנה שאופר ציטט בהתחלה כשהיא שוכבת במיטה, ויש איזו תחושה שלרגע האופציה של להיפתח, כן, קיימת לרגע, ואתה רוצה שהיא תיפתח והיא לא נפתחת, ואתה מחכה לרגע הזה שבו היא תהפוך ליצור אנושי. ושוב הרעיון שכמו בתנך האחים דרדן מקדימים את נעשה לנשמה, זאת אומרת קודם היא מצלצלת לבוס, לא, אני לא בא יותר לעבודה, ואתה מבין שההחלטה הזאת מבוססת על איזשהו עיקרון אנושי שסוף סוף היא נפתחה אליו, ואז מופיע הקלוז-אפ הזה שהיא יושבת שם על העשב, ואתה מבין שהיא עוברת איזשהו תהליך שמגדיר אותה בכל זאת כאדם. אדם לא בלתי פתוח להקשרים טיפ-טיפה יותר אוניברסליים מאשר הצורך הבסיסי והיסודי של הישרדות, שאיתו היא מתחילה את הסרט. והמעבר הרוחני הרגשי הזה, זה מה שמאפיין את היצירה של ברסון. ברסון מעביר את הקייס, מעביר אותו שבע דרגות, כן, של התמודדות עם ריחוק, ניתוק, אטימות, עד שבסופו של דבר הוא מתקרב למשהו שמתחיל להיות דומה לגאולה. ואותו הדבר כאן.
נראה שאתה אומר שהקולנוע של אחים דרדן, כמעט כל סרטיהם, עוסקים ביצירתו של אדם. איך נוצר אדם?
ולכן
הם עוסקים... מייצור חברתי
ליצור אנושי. ולכן הם עוסקים בדמויות לא מגובשות. ולכן הבן, הילד, הילד עם האופניים. כלומר ילדים, זאת אומרת, בשלב שעוד אפשר לעצב אותם מחדש, שאפשר עוד ללדת מישהו אחר. ולגבי רוזטה, אני לא יודע מה הגיל שלה, גם זה לא נמסר לה. היא בת 14, היא בת 16, היא בת 18, היא בת 20, אין לי מושג. אבל היא נראית לי, יש איזה במשהו מאוד מאוד ילדותי. זאת אומרת, היא עוד לא מעוצבת דייה. ולכן היא עוד ניתנת להתעצב.
היא הושלכה לאחים הבוגרים. מוקדם
מדי.
יש לי שאלה שרציתי כבר לשאול אותך פעם קודמת, נחמן. אני שומע אותך הרבה מדבר על נצרות ועל דת, בהקשר של כמעט כל סרט שדיברנו, קשרת את זה כמובן, התבקש כנראה לקופולה, לסקורסזה, לטרנס מליק, טרקובסקי בחרת, ואני רואה איזשהו משהו חוזר של עיסוק בדת, וזה... מעלה בי, וגם עכשיו עם האחים דרדן הכנסת גם את הרעיון של נצרות ודת, שזה כמובן, זה יכול להיות או משהו שאתה מכניס ורואה, או משהו שבכל זאת מעסיק מאוד יוצרים מערבים נוצרים שעסקנו הם. אני לא מאמין שעם האחים כהן הכנסנו נצרות, אבל אני לא זוכר.
אבל יש...
אבל האם בעולם שהדת הייתה אמורה להיות כבר... פסה, במיוחד בחוגים האינטלקטואליים בוהמים אומנותיים, איך אתה מסביר את הנוכחות? האם זה משהו שאתה מביא, משהו שקיים אצל היוצרים? איזה תפקיד יש לדעת פה?
הייתי מאוד מאוד מצטער אם היית חושב, או אני הייתי חושב שזה דבר שאני מביא. מאוד הייתי מצטער על כך. אני מעריך ומאמין שזה בתוך היצירה עצמה, ואני רוצה להתעכב על זה. אנחנו רגע אחרי פטירתו של יוצר סרטים ישראלי מהגדולים ביותר, אסי דיין, שהגדיר את עצמו כאתאיסט גמור. הוא דיבר כל הזמן, אין אלוהים, נקודה. זו מילה מרכזית ביצירה שלו. ובכל זאת, כן, היצירה האחרונה שהוא עוד הספיק לעשות, עוסקת בדיוקן של אלוהים, עוסקת בדיוקן של דת. מעלה
לפני האחרונה,
חומר הנושא לפני האחרונה, לפני
או לפני, גם לפני האוטוביוגרפיה, אבל זה נוכח אחת מהיצירות שלו.
אני אומר דבר נוסף, את אסי דיין הייתי מוכרח להזכיר כמה ימים אחרי מותו. תהליך של חזרה בתשובה, של התחרדות, עובר על החברה הישראלית ברמות שאתם לא מתארים לעצמכם, או שכן. הכל נובע מתחושה שהעולם שבו אנחנו חיים לא נותן לנו תשובות מספקות לגבי מטרת חיינו, לגבי משמעות חיינו, לגבי השאלה מה אנחנו עושים כאן. ולכן יש חזרה אל הדת, ומה שאתה מזהה בעולם היהודי קיים ללא ספק גם בעולם הנוצרי. הדת זה תשובה לא רציונלית לשאלה המרכזית של המשמעות של הקיום האנושי. היא לא רציונלית. משום שאלוהים הוא לא רציונלי. איינשטיין לא מצא אותו ב... כן, איינשטיין טוען שהוא כן מצא אותו בחקירה שלו של היקום. אלוהים שיחק או לא משחק באבנים, האם הוא קיים? התחושה היא שאלוהים זה המצאה לא רציונלית, ובכל הדתות יש לנו את האי-רציונליות כחלק בלתי ניתן לחלוקה בתוך הדת. הסנה, הבוער ולא אוכל, משהו לא רציונל. כן? צליבתו של ישו וחזרתו לחיים, משהו לא רציונל. האי-רציונליות הזאת גרמה לכך שהעולם המודרני הרציונלי התרחק מהדת. אבל ככל שהצד הרציונלי לא נותן תשובות, אם הצד הרציונלי יצרנו את אושוויץ, זרקנו פצצה על הירושימה, וכולי וכולי, הסביבה מזוהמת, החור באוזון, אני יודע, כל הדברים האלה. אתה מחפש תשובות, ואתה מחפש תשובות במישורים לא רציונליים. אחד המרכזיים שבהם הוא הדת. אין מה לעשות, הדת. כי התפקיד של הדת הוא לתת תשובות בדיוק לבעיות האלה. לשאול את השאלה לגבי משמעות החיים. תראה...
זה נראה שאומנים לא מוצאים תחליף לדת כדי לתת תשובות לא רציונליות.
אז עם טרקובסקי דיברנו על שילוב שבין אומנות ובין דת. אצל האחים דרדן, בסרט רוזטה, גם בסרטים אחרים, לא עוסקים באומנות, זה לא העולם שלהם. הם כן מעלים נושאים שיש בהם מימד דתי. יש בהם מימד דתי. באיזה מובן? שגם הדת מטפלת בהם, שגם הדת טיפלה בה. אני לא חושב שהיצירה של האחים דרדן היא יצירה דתית, אבל היא נוגעת. ושוב אני חוזר, הם לא היו קוראים לסרט רוזטה, לגיבורה רוזטה. אלמלא הם מרמזים על סוג מסוים של משמעות דתית. ואני חושב שה...
כל הסוף של הבן זה עקדת יצחק.
נכון, נכון. אני חושב שגם השוט האחרון של רוזטה יש בו משמעות דתית מאוד מאוד עמוקה. זה נובע מהצורך למצוא או לחפש משמעות ומהרעיון שהדת היא המקום לחפש אותו. גם אצל ברסון אתה רואה את זה לעתים קרובות, יומנו של כומר כפרי, בבקשה?
חברה מאוד דתי.
כן, מאוד מאוד דתי. והחיפוש הוא אותו חיפוש. והשאלה אם באמת במישור כאילו הפחות רציונלי, אנחנו יכולים למצוא תשובות לשאלות הקיומיות המעיקות ביותר. הם מעלים כאן שאלה קיומית. האם יש משמעות לחיים שבו העיקרון היחיד שקיים הוא עיקרון ההישרדות? שוב, לא נעים, הלכה לעולמה השנה גם שולמית אלוני, ושולמית אלוני שאלה בדיוק את אותה שאלה. ומדינת ישראל הקימה צבא חזק כדי לשרוד, לשרוד בעולם שלא מקבל אותה. אבל האם הישרדות הזאת היא מטרה לעצמה? או שמה אתה צריך לשרוד כדי להעביר איזשהו רעיון, איזושהי משמעות, איזשהו אידאל? והביקורת החברתית החדה של שולמית אלוני כלפי החברה הישראלית זה שהיא לא העמידה עיקרון כזה. המהלך שעושה רוזטה הוא בדיוק המהלך הזה. מחוסר מודעות טוטלית. לכך שלחיים יש משמעות מעבר להישרדות, לתחושה שהיא מבינה יותר ויותר שיש. זאת אומרת, היא בכל זאת לקחה את העץ ומשתה את החבר שלה, במרכאות, מן המים. היא בכל זאת מצלצלת לבוס ואומרת, אני לא באה מחר לעבודה. היינו, יש שיקולים מעבר לשיקול של ההישרדות. ואני חושב ש... מה שאנחנו מחפשים, וטוב שקישרת את הקולנוע שלהם עם קולנוע של עולם שלישי, מה אנחנו מחפשים בקולנוע של העולם השלישי? מה אני מחפש בקיארוסטמי? למה אתה ואני וכולנו כל כך אוהבים את קיארוסטמי? משום שאנחנו מוצאים אצלו שהקיום האנושי הוא הרבה מעבר להישרדות. הקיום עצמו יש לו משמעות. יש לו משמעות במה שאנחנו עושים בקיום הזה.
במיוחד במקומות שהישרדות וחיים בעוני ואין לך כלום.
העולם השלישי.
כמו שאמרתי, כמו סרטי מלחמה, שאתה נמצא, שתמיד ממצב מלחמה יוצא האזור האנושי ביותר שלך. כי זה מקום קיצוני שאתה נמצא בו.
וזה המהלך ש...
בעולם השלישי אתה נמצא תמיד באיזושהי...
וזה המהלך שהם עושים בכל הסרטים שלהם, בכולם. ואני חושב שהרעיון שהם שואלים אותם שאלות שכולנו שואלים את עצמנו, מה המשמעות של הקיום האנושי? בשביל מה? בשביל מה לשרוד? מה המשמעות של לשרוד הזה? והם מחפשים אותו...
והתשובות הן לא... יש לי אוטו, יש לי...
התשובות הן בתוך המשפחה. התשובות הן בהילד, התשובות הן בהבן, התשובות הן בכל הסרטים, הילד עם האופניים. היכולת שלנו לראות תמונה רחבה יותר של הקיום, ולהעניק לקיום שלנו ושל אחרים משמעות.
אני חושב ש... אז תודה רבה, ואנחנו יודעים מה יש לנו כבר לפעם הבאה, או ש...
יש לנו אופציות, זה יכול להיות ג'יילן, אנגלופולוס או קיורסטמי, נראה לי.
זה אחרון כבר?
וקיטאנו.
לא, יש ג'יילן ועוד אחד.
קיטאנו, ג'יילן היו, ונראה לי זה או אנגלופולוס או קיורסטמי.
טוב, נשאר במתח.
אבל זה ארבעה ראויים לחלוטין.
אז אולי נעשה את כולם.
100%.
אוקיי.
ביי ביי.